המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור סער אלון ברקת, חוקר מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, יחסי אזרחים ממשל, וחבר סגל במחלקה למנהל מדיניות ציבורית בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. שלום לך דוקטור אלון ברקת, ותודה שאתה איתנו.
שלום חיים, אני שמח להיות פה.
נצלול ישר לעניינים. במחקריך אתה עוסק גם בשאלת אמון הציבור בממשלה ובמוסדות השלטון. יכול להיות מצב שאדם לא נותן אמון בממשלה, נגיד כשלטון, אבל כן נותן אמון במוסדות ספציפיים של הממשל, או להפך, לא נותן אמון במוסדות וכן נותן אמון בממשלה?
אני חושב שאתה נוגע בשאלה מעניינת, שקשורה לאופן שבו אנחנו כאזרחים מבחינים בין השלטון באופן כללי לממשלה באופן ספציפי, או הדברים הספציפיים שהממשלה מעניקה לנו. אני חושב שאפשר לגשת לזה באופן כללי יותר. אפשר לשאול למה האמון הזה מעניין אותנו? למה אנחנו בכלל עוסקים בשאלה הזאת? ובכלל, מה המקום של אזרחים בכל הסיפור הזה? ואני חושב שאנחנו ניקח איזושהי פרספקטיבה קצת יותר רחבה. בעצם הנושא הזה של אמון ויחס של אזרחים, זה מרכיב שהוא מאוד מרכזי, אני חושב, בכל מערכת ההפעלה של הממשל בדור האחרון, אולי אפילו יותר מזה. זאת אומרת, כל האופן שבו אנחנו חושבים על ממשלה, על ממשל, על מדיניות ציבורית, הוא מאוד מאוד ממוקד באזרחים. באנגלית אנחנו אומרים citizen-centered, האזרח במרכז. אז מערכת ההפעלה הזאת, שהיא במידה רבה הפרדיגמה של מה שאנחנו קוראים לו הניהול הציבורי החדש, אבל הוא כבר לא כל כך חדש, כן? רעיונות משנות ה-80, שנות ה-90, הם בעצם שמים את האזרח במקום מאוד מאוד מרכזי, מאוד מאוד חשוב. וחשוב אני חושב בשני מובנים שהם משלימים וגם קצת סותרים אחד את השני. אז האחד שבאמת מאוד מאוד חשוב לנו שלאזרחים יהיה אמון בממשל. וזה חשוב מתוך הבנה שהאמון הזה של האזרחים הוא משאב משמעותי בהשגה של תוצאות של המדיניות הציבורית שאנחנו רוצים לקדם. זאת אומרת שאנחנו צריכים את שיתוף הפעולה וההיענות של האזרחים כמעט בכל מדיניות שאנחנו רוצים לקדם, שאנחנו רוצים את האזרחים כשותפים, את הציות שלהם, הציות הוולונטרי שלהם, לא ציות מתוך כפייה. זאת אומרת, ההבנה שכשיש לנו את האזרחים, יש לנו את האמון של האזרחים, יש לנו מכפיל כוח לקדם הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים, ולעומת זאת מאוד מאוד קשה לקדם דברים כשיש לנו התנגדות של האזרחים. אז כשאנחנו מדברים על אמון, קודם כל, אנחנו לא מדברים על זה כאיזשהו משהו שהוא, זאת אומרת, זה לא סתם. זה לא סתם משהו שהוא נמצא שם באוויר, יש לו השלכה ממשית. והוא משליך על האופן שבו אנחנו מצליחים או לא מצליחים לקדם מדיניות. אז כמעט בכל תחום, אנחנו רוצים להתמודד עם בעיות של איכות הסביבה, או של תחבורה, או של בריאות, או של חינוך, או אפילו של ביטחון. כמעט בכל תחום אנחנו נרצה את שיתוף הפעולה הזה של האזרחים. אז זה המובן הראשון שבו האמון הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד משמעותי.
בעצם עוד נלך למובנים האחרים שאתה רוצה לדבר עליהם, אני רואה כבר, כן. אבל אני רוצה לשאול, האם בעצם במובן הזה של האמון שאתה דיברת עליו, אתה בעצם מדבר על מה שרוברט פאטנם קורא ההון החברתי.
כן, אני חושב שבהחלט אפשר לחשוב על האמון של אזרחים במערכת, בממשלה, כחלק מה שהוא קורא הון חברתי, ואני חושב שאפשר לחשוב על זה כאיזשהו משאב, משאב שיש לנו כחברה שמאפשר לנו לעשות דברים. וחברות שיש להם את הדבר הזה, יש להם יכולת גדולה יותר להתמודד עם אתגרים, עם משברים, להוביל רפורמות, לחולל, להתמודד עם שינויים. וחברות שהן סובלות מחוסר אמון, ואני חושב שאנחנו קצת מקדימים, אני חושב שהחברה הישראלית בשנים האחרונות היא חברה שמופיינת במידה רבה בחוסר אמון, בממשלה, במוסדות, זה כמו איזה מין משקולת כזאת, שמקשה על הממשלה לקדם כל דבר. אני חושב שאנחנו ראינו את זה בהרבה פעולות שהממשלה רוצה לקדם, והיא הייתה רוצה שהציבור יהיה איתה, והציבור מקשה.
זאת אומרת, הפער הזה בין האידיאל, נאמר, לבין המצב, הוא גורם לנו נזק בסופו של דבר כאזרחים, כי אנחנו לא מקבלים את כל או את איכות השירות שאנחנו צריכים לקבל מהממשלה.
אז האמון, או היעדר אמון, הוא גם תוצאה, ברור שהוא גם תוצאה של המצב הקיים ושל חוסר סביעות הרצון ממה שאנחנו מקבלים, אבל הוא גם בעצמו משפיע בהמשך. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין מעגל, יש פה מעגל, מעגל שלילי כזה. זאת אומרת, אנחנו...
vicious circle.
יש פה vicious circle, הוא בעצם vicious circle, וזה בעצם סוג של wicked problem כזה, שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה. מלכתחילה, אנחנו לא סומכים על המוסדות. המוסדות באות לקדם איזושהי פעילות. כדי לקדם אותה, הם צריכים את הקרדיט שלנו. והרבה פעמים אנחנו לא נותנים את הקרדיט הזה, וזה מה שהרבה פעמים מוביל לכישלון של רפורמות וחוזר חלילה. ואני חושב שיש דוגמאות שאנחנו יכולים לראות את זה באופן בולט במציאות הישראלית. למשל בתחום החינוך. כל רפורמה שהיא בתחום החינוך, היא חייבת לבנות על אמון של ההורים, במידה מסוימת גם של התלמידים. אם מלכתחילה הקבוצות האלה לא נותנות אמון במערכת באופן כללי, במשרד החינוך, במערכת החינוך, מאוד מאוד קשה לקדם את המדיניות הזאת. והתוצאה היא שאנחנו שקועים באותו מצב, וחוסר האמון משמר את עצמו. אבל, ואני חושב שזאת הנקודה השנייה, הזווית השנייה שהיא משלימה לדבר הזה, והיא שחוסר האמון כשלעצמו הוא לא בהכרח דבר שלילי.
אוקיי.
כי לצד זה שאנחנו רוצים חברה שבה האזרחים נותנים אמון בממשלה, אנחנו גם רוצים חברה שבה האזרחים מגיבים למציאות.
פוקחים עין על הממשלה.
פוקחים עין, הם מפקחים. אז האזרחים, לפי, דיברתי קודם על כזה מערכת ההפעלה שלנו, אז מערכת ההפעלה שלנו, האזרחים, הם לא רק משתפי פעולה מסייעים, הם גם מפקחים, הם גם account holders בעצם. זאת אומרת, אנחנו בונים על האזרחים שהם יוכלו לתת למקבלי ההחלטות, לממשלה וגם למינהל הציבורי, את המסר הנכון, האם הם מרוצים, האם הם לא מרוצים. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהאזרחים יגיבו כשרמת השירותים משתפרת, וגם כשהיא מדרדרת.
עוד נגיע
לזה. וזה אמור לתת את האינסנטיב, את התמריץ למקבלי ההחלטות בממשלה, לעבוד בשביל הציבור. ובשני המובנים האלה, המקום של האזרחים, לאזרחים יש מקום מאוד מאוד מרכזי בשיטה הקיימת. גם כמשתפי פעולה, וגם ככאלה שבעצם אנחנו מעבירים אליהם, אולי אפילו סוג של מפריטים אליהם את הפיקוח על הממשלה. ובעצם חלק גדול מהרציונל של הרפורמות במנהל הציבורי, של הדברים איך אנחנו נקדם את המנהל הציבורי, הוא מתכתב בדיוק עם הדברים האלה. אז כדי שאזרחים יהיו מסוגלים לפקח, אנחנו צריכים מידע, ואנחנו צריכים שקיפות. ואנחנו צריכים להעצים את האזרחים. ואלה הם בעצם, אלה הם בעצם הכלים. עכשיו, שני הדברים האלה משלימים, אבל גם יכול להיות ביניהם איזשהו מתח מסוים. כי אנחנו רוצים אזרחים כמשתפי פעולה, אבל אנחנו גם רוצים אזרחים ביקורתיים וכאלה ששואלים שאלות, ויכול להיות שאחד, לפחות בטווח הקצר, יכול להיות שאחד מהם יבוא קצת על חשבון, השני.
בפרפרזה על השאלה, how much responsiveness is too much responsiveness, זה עד כמה פיקוח הוא יותר מדי פיקוח, או עד כמה שיתוף נכון. פעולה הוא יותר מדי שיתוף פעולה. בדיוק. אני רוצה לחזור רגע אחד לפער בין האמון בשלטון לאמון במוסדות. כן. אני עצרתי אותך כן. כשדיברת על זה. כן. אתה רוצה עוד...
כן, אז אני חושב, אני חושב שאמורים להיות מנגנונים, בשיטה שלנו, שייצרו איזשהו פער מסוים, ככה שגם כשיש לנו חוסר אמון מסוים בהנהגה הפוליטית, עדיין אנחנו נשמר את האמון שלנו
במוסדות.
והמנגנונים שאמורים להיות אחראים לכך, זה מתן אוטונומיה מסוימת לאותן מוסדות, והסתמכות על המקצועיות שלהם. אז זה מה שאמור היה לייצר מצב, שבו גם כאשר ממשלה מתחלפת, אני לא אאבד את האמון שלי במערכות השלטון. זאת אומרת, גם כאשר נבחרת ממשלה שלא הצבעתי לה, אני עדיין אאמין לרמטכ"ל ולדובר צה"ל, אני עדיין אאמין לרגולטורים, אני עדיין אאמין למערכת הבריאות, בגלל שאנחנו צריכים את הציות ואת שיתוף הפעולה של כולם, לא רק של הקבוצה שהצביעה לממשלה.
אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה. אנחנו הרי בעיצומו של דיון בבגץ, בשאלת דרך מינויו של ראש הבק, לא פחות. עוד נדבר על מה קרה אתמול בדיון, אבל בעצם שיטת המינויים או מדיניות המינויים של הממשלה הזאת משפיעה על אמון הציבור, כי אם אומר השר אמסלם שכן, הוא רוצה למנות את החברים שלו, וללא החברים שלי, אז...
אז בעצם מה שאתה נוגע בו זה בנושא של פוליטיזציה.
ומה המשמעות
שלה. ואני חושב שדי ברור שהמשמעות של פוליטיזציה היא בסופו של דבר פגיעה בלגיטימציה, באמון של אותם גופים. המשמעות של פוליטיזציה שאנחנו צובעים את אותם גופים באותם צבעים פוליטיים. אפשר אולי לשגות ולחשוב, אוקיי, אם אנחנו נגביר את השליטה הפוליטית, כן, לפחות אנחנו נגדיל את האמון בקרב הקבוצות שהצביעו, שתומכות בממשלה. ואם זה נשמע לך מוכר, זה פחות או יותר הרטוריקה של אנשים שתמכו מה שנקרא הרפורמה המשפטית. הטענה שלהם הייתה, הם אומנם דיברו על המערכת המשפט בעיקר, נכון? שהיא חלק מהרשות השופטת ולא חלק מהרשות המבצעת, אבל ההיגיון הוא אותו היגיון. הם אמרו, הציבור איבד את האמון שלו במערכת המשפט, אוקיי? זאת הטענה. איך אנחנו נחזיר את האמון? על ידי יותר פוליטיזציה.
כן, הם גם עושים את זה לא במערכת המשפט.
נכון, הטענה דומה גם ביחס לגופים אחרים. הציבור איבד את האמון שלו גם בפרקליטות, הציבור איבד את האמון שלו.
לא רק, סמנכ"ל במינוי פוליטי וכולי.
נכון.
אבל אני רוצה להחזיר אותך...
רגע, אני חושב שזאת אשליה לחשוב שפוליטיזציה כזאת יכולה להחזיר את האמון. מה שיותר סביר להניח שיקרה, ומה שאני חושב שאנחנו רואים שקורה, זה שהצביעה הזאת בצבעים פוליטיים היא בעצם גורמת לאיבוד אמון, בוודאי בקבוצות שהם לא מזדהות עם הממשלה, וגם אני חושב שהעלייה באמון בקבוצה השנייה לא בדיוק יכולה לפצות על הדבר הזה. למשל, אנחנו יכולים לראות, יש נתונים עקביים על אמון הציבור בממשלה. אוקיי? לכאורה, ממשלה, זה הגוף הכי פוליטי שיש, כן? אז לכאורה היינו צריכים להניח שאמון הציבור בממשלה יהיה יציב. הרי בכל פעם יש קבוצה אחת שנותנת אמון בממשלה, וקבוצה אחת לא נותנת אמון בממשלה, ובסך הכל מתחלפות ביניהם. התוצאה היא שזה לא מה שאנחנו רואים. הסקרים, גם סקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם סקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שגם היא מודדת את אמון הציבור בממשלה, מראים שיש ירידה.
גם הסקרים של המכון לחירות ואחריות.
וגם הסקרים למכון של חירות ואחריות, מראים שיש ירידה בשיעור האמון בממשלה. זאת אומרת שכשאזרחים רואים את הכל בצבעים מפלגתיים, זה יוביל בסוף לפגיעה בלגיטימציה,
כן,
פגיעה
בה. אבל אתה הזכרת קודם את הניהול הציבורי החדש, שכבר די פסה, אבל אחד העקרונות הגדולים שלו היה להפריד את הניהול מהפוליטיקה. וזה לא כל כך הלך, כי אנחנו לא צריכים להתעלם מהעובדה שניהול ציבורי או מנהל ציבורי, יש בו פוליטיקה. לא בכך, ואני מקווה שלא מפלגתית, וזה דיברת דווקא על הצד המפלגתי שלו, אבל מנהל ציבורי הוא פוליטי, יש לו תפיסת עולם. אתה לא יכול לגמרי לנתק את זה.
כן, טוב, אנחנו... הנושא של היחסים בין בירוקרטיה לבין פוליטיקה, זה נושא מורכב כשלעצמו, וברור שאי אפשר למתוח את הקו ולהגיד איפה אחד נגמר והשני מתחיל. ועם זאת ברור שברמה מסוימת, ואנחנו יכולים לראות שמדינות שונות פותרות את זה בדרכים שונות, יש הסדרים שונים של עד כמה אנחנו רוצים לאפשר פוליטיזציה, למשל במינויים, בדרכי קבלת החלטות. ועם זאת, אני חושב שדי ברור שפוליטיזציה היא מרשם גרוע מאוד כדי לפתור את הבעיה של חוסר אמון וכדי לפתור בעיות אחרות במשל.
במאמר שלך אתה כתבת שחוסר האמון, הביטוי הברור ביותר לחוסר האמון של הציבור בממשל, היה אחרי הטבח בשבעה באוקטובר, שהציבור פנה לחלופות אחרות, להתגייסות אזרחית. ובעצם אני אפילו אשאל אותך, לאן נעלמה המדינה בשמונה באוקטובר, לא בשבעה,
כן.
בשמונה באוקטובר. זהו, זה המצב אצלנו, שאנחנו לא מאמינים לשירות הציבורי?
אני חושב שזה, מה שאתה בעצם אומר, הוא משקף דבר חשוב שאנחנו צריכים להבין לגבי הנושא של אמון והשלכה של אמון. הביטויים של אמון הם לא תמיד ברורים ומובהקים, ולפעמים באים לידי ביטוי בדברים שהם בשוליים. אז כשלאזרחים אין אמון, לפעמים זה יבוא לידי ביטוי בזה שהם יחפשו חלופות אחרות, בגלל שאף פעם אין וקום. אז כשאזרחים לא סומכים על המדינה שתיתן מענה, כשאזרחים בסדרות ובקריית שמונה לא מקבלים תשובות מהמדינה לגבי האם אני צריך להישאר בבית או לא צריך להישאר בבית, הם פועלים בעצמם. ומה שאנחנו ראינו למשל מיד אחרי, בשמונה באוקטובר, זה שהם לא קיבלו תשובות, והם בעצמם חיפשו את החלופות שלהם. הם חיפשו מלונות ללכת אליהם, הם חיפשו קבוצות שיממנו את זה, מפני שהם לא סמכו על המדינה שתיתן להם מימון הדבר הזה. כשאנשים לא מרגישים ביטחון אישי, הם יחפשו חלופות בעצמם, הם ילכו להשיג רישיון לנשק, הם יחפשו איזשהו חברת הבטחה שתיתן פתרון נקודתי לאזור שבה הם גרים. הם בעצם לא יחכו למדינה. ואני חושב שכל התופעות האלה, שאנחנו ראינו, הם באמת ביטוי לחוסר האמון. כי אזרחים שהיה להם אמון במדינה, אם היה להם אמון במדינה, הם היו מחכים שהמדינה תיתן מענה לאותם צרכים שלהם.
כן, אולי הצד היפה בזה, בחוסר האמון הזה, היה ההתגייסות האזרחית.
כן, ועם זאת צריך להגיד שאפשר לראות ביטוי לזה שלכל הפחות במערכת הביטחון, בשבעה באוקטובר, לאזרחים כן היה אמון. אפשר לראות את זה על ידי זה שאותם אזרחים הסכימו לגור צמוד לגדר, מפני שהם נתנו אמון במערכת הביטחון. מערכת הביטחון אמרה להם, אתם יכולים לגור שם, אתם יכולים לסמוך עלינו ועל הפתרונות שלנו, ואזרחים קיבלו את הדבר הזה, והם הסכימו לזה.
כן, וגם אז... לפחות לפי הסקרים שלנו, למרות הקשר הנורא בשבעה באוקטובר, הציבור עדיין נותן את האמון הגבוה ביותר בצהל.
אז זהו, זאת נקודה, אני חושב, חשובה, שגם אחרי השבעה באוקטובר, אפשר לראות שהאמון בצהל, אמנם אנחנו מדברים על משבר אמון מאוד מאוד משמעותי, אבל עדיין משהו בסיסי במערכת היחסים הזאת של בין אזרחים לבין הצבא, שזה דבר שהוא סופר חשוב בישראל, שמבוסס על מודל צבא העם, זה עדיין עבד שם, בגלל שהייתה התגייסות משמעותית מאוד למילואים, הייתה איזושהי התכנסות סביב הדגל, לפחות בכל מה שקשור לצבא, ואחד הדברים שמטרידים אותי, זה שכשאני מסתכל על המצב היום, אני חושב שאני רואה מגמות קצת אחרות. אני חושב שמשהו באמון בין הציבור לבין הצבא נסדק במהלך השנה האחרונה, אפשר להגיד. אני חושב שהאופן שבו אנחנו נתנו אמון בצבא ובדברים שהוא אומר, לאחר השבעה באוקטובר, אני לא חושב שאפשר להגיד את אותם דברים, את אותם דברים היום. ואין לנו דיווחים מדויקים על שיעור היענות היום, למשל, למילואים, אבל יש אינדיקציות מסוימות שאנחנו לא מדברים על אותו שיעור היענות כמו שהיה אז, ואנחנו שומעים על הרבה מאוד חיילים והורים ששואלים שאלות, זאת אומרת שהם לא מקבלים כמובן מאליו את מה שהצבא אומר. אז גם פה אני חושב שמשהו באמון גם בין הישראלים לבין הצבא, שזה אולי מערכת האמון הכי חשובה שיש, בתוך החברה הישראלית היהודית, גם שם אני חושב שמשהו עמוק נשבר, נסדק.
מה קורה כשהממשלה מלבה את חוסר האמון הזה? כשראש הממשלה מדבר על הדיפ סטייט, מה עלול להביא השבר הזה?
אז קודם כל אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך שבר, ואנחנו נמצאים בו כבר לא מעט זמן, וחלק מהביטויים שלו אנחנו רואים עכשיו, מה שדיברנו עכשיו, איזושהי תחושה מאוד מאוד חזקה של חלקים גדולים באוכלוסייה של היעדר אמון במוסדות. ואני חושב שמה שאתה מצביע זה על אחד הגורמים שמלבים את הדבר הזה. זה אותו, נתת בעצם ביטוי לשיח שאנחנו מוכנים אותו שיח פופוליסטי. של המנהיגים. זאת אומרת, הנטייה לייחס, לצבוע את העולם בצבעים של אליטות שדואגות רק לעצמם, מול העם. ובעצם האנלוגיה של הדיפ סטייט, התיאוריה של הדיפ סטייט, היא מתכתבת בדיוק עם הרעיון הזה. היא בעצם מעבירה את המסר שהמנהל הציבורי, הבירוקרטיה, הפקידות הבחירה, היא חלק מאיזושהי אליטה מנותקת, שרוצה לשמר את עצמה ולקדם את האג'נדות שלה. וזה איזשהו שיח פופוליסטי שראש הממשלה מצטרף פה, או הצטרף בחודשים האחרונים, לשורה ארוכה של פופוליסטים במפלגה שלו ובמפלגות אחרות שמדברות את השיח הזה. ומה שצריך להבין זה שהשיח הזה יש לו קשר, אני חושב שיש לו קשר עדוק לכל התופעה הזאת שאנחנו מדברים עליה. מפני מצד אחד הפופוליזם מלבה את חוסר האמון. כי אם אנחנו, אם ראש הממשלה ואנשים אחרים בכירים באים ואומרים, הממשלה, המנהל הציבורי מנוהל על ידי אנשים שהם דואגים רק לעצמם. יש פה מסר מאוד מאוד משמעותי לאזרחים שאומר, אל תיתנו בהם אמון. אבל אותם פופוליסטים, זה נקודה שחשוב להבין, הם גם ניזונים מאותו החוסר אמון. זאת אומרת, זה בשבילם כוח חשוב לרכוש מצביעים, לעשות מוביליזציה, להתעצם. אז מנהיגים פופוליסטים בכל המדינות ניזונים מהחוסר אמון של אזרחים במערכת, בממשלה, במנהל הציבורי, ואחר כך הם מזינים את זה מחדש. וגם פה יש לנו משהו שמצטרף למעגל, לוישס סירקל הזה.
מחקר אחר שלך. עם פרופסור אמנון קברי ודוקטור ליאור שוורץ. אתם אומרים שהנטייה הפוליטית של האזרחים משפיעה על הערכתם את הביצועים של הממשלה. אתם גם מעלים ספקות לגבי היכולת, בגלל ההטייה הזאת, ספקות לגבי יכולת האזרחים לדרוש דין וחשבון מהממשלה. Accountability. לגבי איכות השירותים הציבוריים הפרטניים. ספר לנו טיפה על המחקר הזה שלכם, על הממצאים האלה.
כן. אז באמת המחקר הזה הוא באמת מתכתב עם הרעיון שאמרתי קודם, של השיטה שלנו מייחסת תפקיד מאוד משמעותי לאזרחים כאקאונט הולדרס, ככאלה שהם צריכים להעביר את המסר הנכון, להגיב למה שקורה במציאות ולדרוש דין וחשבון מהממשלה. ואני חושב שמה שהמחקר הזה מראה, הוא מצטרף לסדרה ארוכה של לסדרה של מחקרים אחרים, והוא מראה שהדבר הזה לא כל כך עובד כמו שצריך, או לא עובד כמו שהיינו רוצים שיקרה. ושאזרחים לא מסוגלים, או קשה מאוד, להסתמך על אזרחים שהם יעריכו את התפקוד של הממשלה באופן אפקטיבי ויעבירו את המסר הזה. וכשהמסר הזה לא עובר, אז בעצם למקבלי החלטות אין תמריץ לעבוד בשבילנו. עכשיו, מה שאנחנו מתייחסים פה זה לנקודה אחת שתורמת לבעיה הזאת של האקאונטביליטי, וזה הטיות שהן הטיות מפלגתיות. זאת אומרת, שלאזרחים קשה להעריך, או שהם לא מעריכים באופן אפקטיבי את התפקוד של השירותים, בגלל שהם צובעים אותם בצבעים של הזהות המפלגתית שלהם. שזאת בעצם תופעה שהראו אותה במחקרים על מדעי המדינה, כששאלו אזרחים על שאלות מקרו, כמו שאמרת לי קודם, האמון בממשלה. אז ברור שכששואלים אנשים על אמון בממשלה, ברור שהאמון שלנו בממשלה באופן כללי, הוא נצבע בצבעים מפלגתיים. זאת אומרת, ברור שאנשים שהצביעו, שמשתייכים לקואליציה, יש להם אמון גדול יותר בממשלה. זה די מובן מאליו. במחקרים שנעשו במדעי המדינה, הראו את זה גם ביחס לתופעות מקרו אחרות כאלה. למשל, מה דעתך על מצב הכלכלה? אז בארצות הברית, אנשים למשל עכשיו, כשיש לנו את הרפובליקנים בשלטון, אז רפובליקנים יגידו שמצב הכלכלה הוא טוב יותר בהשוואה לדמוקרטים. ומה שאנחנו בעצם בוחנים, זה האם יכול להיות שהדבר הזה מחלחל גם לאופן שבו אזרחים חווים את השירותים הציבוריים הספציפיים. עכשיו, מצד אחד אפשר להגיד שטוב, כמו שזה צובע את מצב הכלכלה, זה יצבע גם את האופן שבו אני חושב שמערכת החינוך מתפקדת טוב או לא טוב. אבל אני חושב שבכל זאת יש פה משהו שהוא בכלל לא מובן מאליו, כי אנחנו מדברים על שירותים שאנחנו חווים אותם באופן יומיומי. זאת אומרת, אני מסוגל בעצמי להעריך את התפקוד של מערכת החינוך. לי ולאשתי יש ילדים במערכת החינוך, אנחנו שמים אותם שם בבית הספר, אני רואה מה קורה שם, אני הגעתי הנה בתחבורה ציבורית, אני מסוגל בעצמי להעריך את תפקוד התחבורה הציבורית, יש לנו אינטראקציות עם מערכת הבריאות. אז עצם העובדה שגם לאופן שבו אני רואה את השירותים האלה, הזהות המפלגתית שלי מחלחלת, אני חושב שזה סימן אזהרה מאוד מאוד משמעותי. ומה שאנחנו, אז אנחנו טענו שהדבר הזה יכול לקרות בחברה שהיא מאוד מקוטבת. זאת אומרת, מתי אנחנו נראה את הדבר הזה קורה? ככל שיש חברה יותר מקוטבת, הכיתוב הזה יחלחל גם לשירותים היומיומיים. ואני חושב שהמחקר שלנו רוצה לבוחן את זה בצורה מאוד מאוד ספציפית, על ידי חילופי הממשלה בישראל. אנחנו במרכאות התמזל מזלנו לבדוק את הדבר הזה. ואני חושב כשיצאנו לדרך, אני לא הייתי בטוח שאנחנו נמצא את הדבר הזה. עניין אותי, סקרן אותי כחוקר. אמרתי, אוקיי, האם אני אמצא את הדבר הזה? ואני חושב שהעובדה שאנחנו מוצאים את אותה הטעיה מפלגתית, גם באותם שירותים יומיומיים, זה עדות לזה שהטעיה המפלגתית מחלחלת גם לדברים האלה. וזה מטיל, שוב, זה מטיל ספק לגבי האם האזרחים מסוגלים למלא את התפקיד הזה שנתנו להם?
של לדרוש דין וחשבון.
של לדרוש דין וחשבון, כן?
עכשיו, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה טיפה יותר כללית. מה זה אומר לגבי הדמוקרטיה שלנו? שהרי הדמוקרטיה מבוססת על כך שאנחנו דורשים דין וחשבון, על חובת מתן דין וחשבון של הנבחרים לבוחרים, לציבור. מה זה אומר על הדמוקרטיה שלנו?
אני, בשבילי, כחוקר מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, דמוקרטיה זה גם אומר היענות של השלטון לדעת הקהל. זאת אומרת, זה לא רק בחירות, זה לא רק חילופים. זאת אומרת, באופן מהותי, בשבילי, דמוקרטיה זה גם כשהשלטון מגיב למה שהציבור רוצה. ואני חושב שזה מעיד על זה שיש משהו שבור, סדוק, בשיטה הדמוקרטית שלנו, שהיא לא מתרגמת כמו שצריך את ה... את מה שקורה בעולם, שאזרחים לא מגיבים כמו שצריך למה שקורה בעולם, ושהמערכת לא מתרגמת את הרצון של האזרחים כמו שצריך למדיניות. שכל המערכת הזאת של האחריותיות, שבעצם השיטה שלנו בנויה על זה, היא לא עובדת כמו שהיינו רוצים שהיא תעבוד.
המשפט האחרון במחקר שלכם מטריד אותי מאוד. באמת, אתם אומרים שם שאם האזרחים אינם מגיבים להידרדרות באיכות השירותים הציבוריים, כמו שאמרת, אין תמריץ למשרתי הציבור, נבחרים וממונים כאחת, לא חשוב, לשפר את השירותים. שזה לא מתיישב עם התפיסה הדמוקרטית, כפי שכבר אמרת. אבל מעבר לכך, אני חושש שהתהליך הזה עלול להוביל בסופו של דבר לשירותים כל כך ירודים, שיבוא מישהו פופוליסט וישכנע את הציבור, רק אני יכול לתקן את זה. ואנחנו מגיעים למשטרים סמכותניים, ובעצם הדמוקרטיה שכבר בנסיגה, מה יהיה עליה?
כן, אני חושב שאני שותף לחלק מהחששות שלך, ושוב, הרעיון הזה של מנהיגים פופוליסטיים, בשבילם הפגיעה באמון, והפגיעה באותם מנגנונים של אחריותיות, זה לא משהו שמטריד אותם. זה משהו שהוא מבחינתם עוד דלק, עוד מנוע בשבילם. אני חושב ש... תראה, אנחנו יכולים למשל לחשוב על הדוגמה של הביטחון האישי והמשטרה והמשרד למה שמכונה היום משרד הביטחון לאומי. מצב הביטחון האישי בישראל, הוא נמצא בהידרדרות חמורה. זה משבר חמור מה שאנחנו רואים. גם בחברה הערבית ולא רק בחברה הערבית. ואנחנו לא רואים עדות לזה שהדבר הזה מתרגם ללחץ על המשרד לביטחון לאומי, על השר לביטחון לאומי, ולמטה מזה, על המפכ"ל ועל המשטרה, לפעול בעניין. אנחנו לא רואים שזה מתרגם לתמריץ אלקטורלי. ואנחנו לא רואים שזה מתרגם לתמריץ לפעולה. גם המפכ"ל שנבחר, כן, הוא לא נבחר בגלל ההישגים שלו בתחום ההתמודדות עם הפשיעה, כן?
שזה רק מלבה עוד יותר את התופעה.
בדיוק.
ואתמול, נכון? אתמול שמענו שניצב מסוים הופיע באסיפה מפלגתית של השר.
כן. כן, אבל על כל פעמים אנחנו לא... אם המערכת הייתה עובדת כמו שצריך, ההידרדרות לפי כל הנתונים ולפי כל העדויות במצב הפשיעה והביטחון האישי שאנחנו רואים, הייתה צריכה להוביל ללחץ ציבורי על כל המערכות, על המשטרה, על השר, על הממשלה, לפעול בעניין, להתמקד בעניין, לרכז משאבים, לייצר תוכנית פעולה ולהראות תוצאות. אנחנו לא רואים שום דבר מהדברים האלה. שזה עדות לכישלון של של האחריות. זאת אומרת, בעצם מנגנוני האחריותיות פשוט לא עובדים במקרה הזה. ואני גם לא רואה איזושהי עדות שהדבר הזה, שהשר ישלם על זה מבחינת התמריץ שלו להיבחר מחדש. והדבר הזה, אני חושב שצריך מאוד מאוד להטריד אותנו.
ופה בא לביטוי ההטייה המפלגתית שדיברתם עליה במחקר שלכם.
נכון, במידה מסוימת, ואנחנו גם, אחד מהתחומים שאנחנו בדקנו זה הנושא של איך האנשים מעריכים את תפקוד המשטרה. ואנחנו מצאנו גם הטיה מפלגתית באופן שבו אנשים מעריכים את תפקוד המשטרה. אז אנשים שתמוכים בקואליציה, הם מעריכים את מצב הביטחון האישי ותפקוד המשטרה בצורה פחות שלילית מהאופן שבו אני מתאר את זה עכשיו. וזה לא מצב רצוי, זה לא מצב רצוי.
מחקר מעניין מאוד שלך עם חברים בהולנד. אתם בודקים אם הציבור נוטה להיות יותר סלחני לכשלים, להחלטות מוטות, של המחשב, או מוטות לא הוגנות, ממוחשבות, כן, בינה מלאכותית, לעומת כישלונות של פקידים. מה אומרים הממצאים? זה נורא מעניין. למה אנחנו כן. יותר סלחנים למכונה מאשר לאדם?
כן, אז האמת היא שאנחנו יצאנו לבדוק האם אנחנו יותר סלחנים, ובמקרה הזה יש איזושהי צפירת הרגעה מהממצאים, הממצאים שלנו ממחקר אחד, אבל לפחות המחקר שלנו מראה שהחשש הזה כנראה לא מתממש. אבל גם כאן, אם אני אנסה שנייה להרחיב את המבט, אז אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו רואים בשנים האחרונות בעולם הממשל, זה הכניסה של טכנולוגיות של אלגוריתמים ובינה מלאכותית, וזה גם משתלב בדברים שדיברנו קודם. אפשר לראות את השיח של איך השימוש בטכנולוגיה של בינה מלאכותית באה לרפא את הפגיעה באמון, או איך היא באה לרפא את הדברים האלה. יכול להיות שיש גם איזושהי מנגינה של, יכול להיות שהבינה המלאכותית נותנת איזשהו תחליף למנגנונים האחרים, יכול להיות שהבינה המלאכותית מייתרת חלק מהדברים האחרים, הממשלה יכולה להסתמך על בינה מלאכותית כדי לייצר שירותים טובים יותר וממשל טוב יותר, ובאופן שקצת מפחית מהחשיבות של אזרחים. כמו שתיארתי קודם, זאת אומרת, אנחנו פחות חשוב לנו מה האזרחים רוצים ומה האזרחים חושבים, כי הבינה המלאכותית יכולה לפתור את זה. אני חושב שיש איזושהי מנגינה כזאת שאפשר לשמוע אותה בחלק מהרפורמות שרואים, אבל על כל פנים אנחנו מאירים את האור לזה הכנסה של פתרונות מהעולם הזה של אלגוריתמים היא גם באה עם סכנות משמעותיות.
כן,
ויש לנו לא מעט דוגמאות ללמוד מהם ששימוש באלגוריתמים יכול להביא להטיות, ויכול להביא לתוצאות מאוד מאוד בעייתיות, ובגלל התכונה הזאת של הטכנולוגיה, זה יכול להיות בקנה מידה רחב מאוד.
כלומר, אם פקיד טעה, הוא טעה לגבי בן אדם אחד אולי.
בדיוק. אבל אם אלגוריתם טעה, זה יכול לחול על עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים, והיו דוגמאות לזה במדינות אחרות. ומה שהטריד אותנו, זה השאלה, האם יש כאן עוד בג באחריותיות, בנוסף לבגים הקודמים שדיברנו עליהם, כשמי שאחראי לתוצאות זה אלגוריתם ולא בן אדם, אז אולי האזרחים יותר שווי נפש. זאת אומרת, אולי הם אומרים לעצמם, טוב, זה לא נורא, זה לא בני אדם עשו את הטעות, זה אלגוריתם, ולכן זה פחות נורא. ואם זה פחות נורא, אז יש פחות תמריץ להשתפר ולתקן ולשאת באחריות. אז זה הדבר שמאוד מאוד הטריד אותנו, וזה הטריד אותנו לא רק כרעיון כללי, אלא כי אנחנו קראנו את הדברים האלה על סמך מחקרים קודמים, שטענו שהראו את הדבר הזה. האמת היא שלא בהקשר הציבורי, אלא בהקשר הפרטי, בהקשר של חברות פרטיות. ומתוך הדבר הזה, הייתה לנו מוטיבציה לבוא ולבדוק האם הדבר הזה בעצם קורה גם במגזר הציבורי, ולפחות לפי הממצאים שאנחנו מצאנו, לא מצאנו עדות לדבר הזה. שזאת, עכשיו, זאת, זה ממצא חיובי, זאת אומרת, זה מרגיע אותנו במובן הזה. צריך להגיד שהמחקר הזה נעשה לא בישראל, אלא בהולנד, וזה מחקר ראשון, ככה שיש מקום לבחון את הדבר הזה. אבל אם הדבר הזה הוא נכון, זה עוד סיבה, להיות מוטרדים מזה שמנגנוני האחריותיות שלנו, הגלגלים האלה, הרכיב הזה בתוכנת ההפעלה שלנו, לא נותן את המענה שהיינו רוצים.
אני ככה בין השורות בהתחלה, אבל אחר כך ממש במפורש, אתם מותחים ביקורת על ההסתמכות היתרה של הממשל על אלגוריתמים ועל הבינה המלאכותית בשירות הציבורי.
כן, אני חושב שאנחנו עדיין נמצאים בתקופה שבה יש איזשהו הייפ כזה, כמו שקורה הרבה פעמים עם טכנולוגיות, יש הרבה מאוד שימוש ב... זאת אומרת, אנחנו רואים שמשתמשים ב-AI כאיזשהו buzzword, כמשהו שיכול לפתור את כל הבעיות שלנו. ובאמת יש קסם בדבר הזה, כי כי אוטומציה ושימוש באלגוריתמים, באלגוריתמים של בינה מלאכותית, שהם מסתמכים על פיתוחים טכנולוגיים מאוד מאוד משמעותיים שקרו בעשור שניים האחרונים, הם לכאורה, הם פותחים פתח לפתרונות שלא היו קיימים קודם. אז לכאורה יש פה את ההבטחה של שירותים שהם יעילים יותר. זאת אומרת, מערכת שיכולה לקבל החלטות במהירות גבוהה יותר, אז לקצר את זמן הטיפול, לתת מענה ליותר אנשים. במקרים מסוימים יש גם את הטענה שאותם אלגוריתמים מסוגלים לקבל החלטות מדויקות יותר. אז יש פה איזושהי הבטחה של, יש פה פוטנציאל איך אנחנו יכולים לקדם את השירותים שאנחנו נותנים, את הממשל, את הפתרונות של הממשלה. ולצד זאת יש גם בעיות, יש גם אתגרים ובעיות וסכנות מאוד מאוד משמעותיים, שאנחנו כבר יכולים לראות אותם מלא מעט מקרים, ואני חושב שחשוב לשים את האור גם על הדבר הזה.
וגם יש כאילו יכולת לפקיד או לנבחר ציבור להגיד, זה לא אני, זה האלגוריתם.
זהו, אז אחד מהחששות הוא בדיוק מהדבר הזה. זאת אומרת, החשש של הסתמכות יתר על האלגוריתם. קודם כל יש שאלה גדולה לגבי כל נושא האחריות. הכנסה של טכנולוגיות של בינה מלאכותית מכניסות סט של בעיות ושאלות מאוד מאוד רציניות בכל מה שקשור לאחריות. כמו שאתה אומר, ברגע שמעורב גורם שהוא לא אנושי, כן, בסוף זה תוכנה וחומרה, ויש תוצאה שהיא תוצאה בעייתית, אז יש שאלות קשות לגבי מי נושא באחריות לדבר הזה. במיוחד כשאנחנו מדברים על אלגוריתמים שחלקם הם ממש סוג של קופסה שחורה, בלק בוקס. זאת אומרת שמאוד מאוד קשה להסביר את המנגנון שעומד מאחורי. אפילו הקבוצה של מתכנתים שבנו ותכננו ואימנו את המודל הזה, לא תמיד יכולים להגיד מה, להסביר איך למה התקבלה התוצאה שהתקבלה. ואז מתעוררות שאלות מאוד מאוד קשות. זה בעצם מערער את כל הבסיס של מנגנוני האחריות והאחריותיות הקיימים. נוסיף לזה את העובדה שבהרבה מקרים מי שמייצר ואחראי על האלגוריתמים האלה זה לא הממשלה עצמה, אלא חברות פרטיות. מה שמרחיק עוד יותר. בדיוק. אז יש פה סט שלם של בעצם מערער את כל ה... זאת אומרת, אם לדרוש דין וחשבון גם בעולם שבו בני אדם מקבלים החלטות, זה דבר שהוא מורכב, כאשר גורם שהוא לא אנושי מעורב, זה אפילו מסובך יותר. ואנחנו רואים היום כל מיני ניסיונות של מדינות בעולם להתמודד עם הדבר הזה, לייצר מנגנוני אחריות כדי למנוע את הוואקום הזה. אז למשל באיחוד האירופי יש כניסה של סט שלם של חקיקה, שמדבר על דרישות של שקיפות, מאותם אלגוריתמים, שמדבר על רגולציה, שלפני שמשתמשים באלגוריתמים צריך לעבור מערכת של רגולציה, של בדיקה של הדברים האלה. יש למשל הגדרה יחסית ברורה שאנחנו לא מוכנים לקבל מצב שבו ההחלטה תתקבל על ידי אלגוריתם בלבד, אלא אנחנו רוצים גם פיקוח אנושי. והסיבה שאני אומר את זה, זה בכל הדברים האלה פשוט לא קיימים במערכת הישראלית, אנחנו עדיין נמצאים באיזשהו וקום, בלי מערכת של חקיקה ושל רגולציה, וגם אחד הדברים שמטרידים אותי זה שכשהדברים האלה מיובאים לישראל, הם מיובאים בלי אותה מערכת. למעשה אפילו אנחנו נמצאים במצב שבו אפילו השאלה של האלגוריתם עצמו, שאמרנו שלפעמים הוא מיוצר על ידי חברה פרטית ולפעמים הוא מיוצר על ידי הממשלה, אפילו השאלה האם לי כאזרח, יש את הזכות לדעת מהו האלגוריתם. אפילו זאת שאלה שהיא לא מובנת מאליה בישראל. בית המשפט, בגץ, זו שאלה שהובאה לפתחו של בגץ, ואפילו בשאלה הזאת בגץ לא הכריע. אז אנחנו, בנקודה הזאת, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שמצד אחד יש לה פוטנציאל הרסני, ממש הרסני. זאת אומרת, לצד היתרונות שגלומים בה והפוטנציאל, לייעל את השירותים וכולי, יש לה גם פוטנציאל הרסני, ויש פה גם סכנות מאוד מאוד משמעותיים, וגם פה אחד הדברים שמטרידים אותי, זה שאנחנו ניגשים לדבר הזה, בלי מערכת מתאימה שתייצר את מנגנוני האחריות לדבר הזה. אז אנחנו שומעים היום את השרים ואת המשרדים, ובאמת כל המנהל הציבורי מתגייס לאמץ את הפתרונות מהעולם של של הבינה המלאכותית, אבל אני לא בטוח שמחר או מחרתיים, כשאנחנו נפגוש את המקרה הראשון של פשלה מאוד מאוד רצינית, של אלגוריתם שיוביל לטעות חמורה וגורפת, של אלגוריתם שלא בדקו אותו מספיק טוב, ושהסתבר שהוא מוטה. אני לא בטוח שאנחנו נפגוש אז את אותם מנגנוני אחריותיות, ושאנשים יבואו לדרוש דין וחשבון. למשל, אפשר למשל לתת דוגמה, הסתבר שהמשטרה משתמשת באלגוריתם כדי לעשות פרופיילינג. חלק גדול מהאלגוריתמים האלה משתמשים בהם בשביל פרופיילינג. בעצם כשיש מסה של מקרים ואנחנו רוצים לבודד אותם, אז המשטרה משתמשת באלגוריתם בשביל פרופיילינג של בלדרי סמים בנתב"ג. זאת אומרת, יש אלגוריתם שאומר לשוטר את מי הוא צריך לעכב ואת מי הוא, מי יש פוטנציאל יותר גבוה שהוא בלדר סמים. אנחנו רואים מדוגמאות אחרות בעולם ששימוש כזה בפרופיילינג הוביל בכמה מקרים להטיות נגד מיעוטים. זאת אומרת שאלגוריתם זיהה קבוצות של מאגרים, קבוצות של מיעוט, ככאלה שיש סיכון יותר גבוה שהם
יהיו בלדרי סמים.
ספציפית לא על בלדרות סמים, אלא על רמאות של רווחה, ביצוע של עבירות. האם למשל יכול להיות שהאלגוריתם של המשטרה מזהה יותר מזרחיים ככאלה שיש פוטנציאל שהם בלדרי סמים? הרי האלגוריתם מאומן על דוגמאות היסטוריות. זאת אומרת, הוא מתבסס על את מי עצרנו בעבר. ואם בעבר הייתה הטיה של המשטרה נגד קבוצות מסוימות, יכול להיות שהאלגוריתם למד את זה. עכשיו, אני לא אומר שזה קורה בגלל שאין לנו מידע. פשוט אין לנו מידע, כי חסרה לנו שקיפות. אין לנו נתונים על האלגוריתם הזה, ואנחנו לא מסוגלים. זה גם חלק מהבעיות האלה.
אבל האלגוריתם עלול להנציח את זה.
האלגוריתם עלול להנציח את זה, וזה גם חלק לא רק להנציח את זה, זאת אומרת, יכול להיות מצב שאלגוריתם יתרגט קבוצות מסוימות, ואז הוא ישתמש בזה כדי ללמד את האלגוריתם בעתיד. זה חלק מהחששות בעולם הזה, ואני חושש שאנחנו מגיעים לדבר הזה לא מוכנים מבחינת התשתית הרגולטורית, החוקית, כדי להתמודד עם הדבר הזה.
טוב, אנחנו כבר מזמן עברנו את הזמן שהוקצה לנו, אחר כך נדבר על זה, אבל אני לא אתן לך ללכת לפני שאני אשאל אותך מה אתה רוצה שהצופים, המאזינים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת.
אני חושב שני דברים. אני חושב, דבר ראשון, אני חושב שצריך להכיר צריך להכיר בכך שהמנהל הציבורי והשירותים הציבוריים, זה נשמע משהו משעמם כזה שעובר לידינו, אבל יש לזה השלכה דרמטית על איכות החיים שלנו, ביום-יום, בחירום ובשגרה. יש לזה השלכה דרמטית על החיים שלנו, ועל החיים שאנחנו, אם אני רוצה ש... אם אנחנו רוצים לחיות פה במדינה, באיכות חיים גבוהה, אנחנו צריכים לדאוג, אנחנו צריכים לדאוג לשירותים הציבוריים, ואנחנו צריכים לדאוג לאיכות של הממשל. ולצד זאת, הדבר השני שאני חושב שחשוב להכיר בזה שהמצב הקיים הוא גם תוצאה של בעיות בחשיבה שלנו על ממשל, אבל הוא בראש וראשונה, לפחות בישראל, הוא בראש וראשונה בעיה פוליטית. הוא בראש וראשונה עניין של רצון פוליטי. אם אנחנו רוצים לשפר את השירותים שאנחנו מקבלים, זה חייב לבוא מתוך רצון פוליטי. ואנחנו נמצאים במשבר פוליטי עמוק וחמור. ובלי לפתור אותו, אנחנו לא נצליח להתמודד עם הדבר הזה.
תודה רבה לך, דוקטור סער אלון ברקת, שהתארחת בהסקט הדמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע שלך ואת התובנות המאוד מעמיקות שלך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שימרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.